ערב טוב, אנחנו נפתח עם פרשת וישב. אם יהיה לנו קצת זמן, אז אולי אנחנו גם נזכיר גם קצת את חנוכה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. כשאנחנו נסתכל על הפרשה שלנו, השאלה הראשונה שמתעוררת זה מה בעצם הולך כאן. יש כאן בלגן שלם. יש כאן אבא שאנחנו חושבים ואנחנו יודעים שהוא חכם, הוא לא טיפש, יעקב. לא רק זה, כבר נתקלנו בו, כבר דיברנו על זה, תיתן אמת ליעקב. וואלה, תיתן אמת ליעקב. אם אני צריך לבחור מהאבות הקדושים מי מייצג את האמת, בוודאי שלא, זה לא היה יעקב. יעקב היה בעצם רב התחמנים, הוא גונב את הברכה מאח שלו, הוא קונה את הבכורה בנזיד עדשים. מה?
זה גדול.
איך?
גם,
כן, לא נכנס לזה כרגע. אני אומר, אם אני צריך לבחור מי מייצג את האמת אצל האבות, אז לא הייתי כל כך בוחר ביעקב. אבל התורה אומרת, תיתן אמת ליעקב. זאת אומרת שהוא מייצג את האמת. וזה דרך אגב לימוד חשוב לחיים. שאנחנו הרבה פעמים חושבים שלספר עובדות זה האמת, ולספר, איך אומרים, משהו שהוא לא עובדתי, מסולף, זו השקר. נכון שעל פניו זה ככה, אבל זה לא מדויק. מכיוון שאם סיפור העובדות יביא לדבר שלילי, ישרת את הסיטרא אחרא, מה שנקרא, ישרת את הרע, זה כבר לא אמת, זה שקר. ואם השקר ישרת את האמת, ישרת את הצד הטוב, הרי שזה לא שקר, אלא אמת. ולכן כל מה שעשה יעקב, זה ללמד אותנו שלא כל מה שנראה על פניו, איך אומרים, זה באמת התוכן הפנימי שלו. וזה שהוא לקח, אנחנו לא נכנס כאן, אנחנו לא עוסקים בפרשה הזאת, אבל רק כדי שנבין, להזכיר את העניין, שברור לנו שמה שיעקב עשה, הוא עשה מצד האמת, הוא היה חייב לעשות את זה, כי אם הוא לא היה עושה את זה, חס ושלום, עם ישראל לא היה היום. אז חשוב לדעת ולהבין, שאמת ושקר, זה רב דסלר כותב על זה דרך אגב, זה לא כמו שאנחנו חושבים. ואנחנו כולנו יודעים את זה, שלפעמים אנחנו מספרים עובדות שעלולות להזיק לבן אדם, ואין שום סיבה לספר אותם. אז אנחנו בזה, לא, רק אמרתי את העובדות, תגיד את ההתממות הזאת, רק אמרתי, אמרתי את האמת, מה אתם רוצים? זה שגרמתי לבן אדם להפסיד פרנסה, או שגרמתי להריסת שידוך, או לכל מיני דברים אחרים, מה רוצה? אני אמרתי את האמת, אני איש אמת. זה לא איש אמת, זה איש שקר. לעומת זאת, שקצת, איך אומרים, לפעמים לא עונים בדיוק מה ששואלים, כי לא צריך כל דבר להגיד, וזה יכול אמר, אבל לא אמרתי לו את כל האמת. אם אתה גרמת לטוב, זוהי האמת. ברור, עוד פעם, חשוב להבין, שאם אנחנו יודעים על מישהו נוכל, ובא מישהו שואל אותנו, שמע, אפשר לעשות עסקים איתו? ברור שכאן צריכים לדבר, אנחנו לא מדברים על דברים כאלה. מדברים כאשר העובדות בעצם גורמות לסילוף האמת. במילים אחרות, בן אדם הוא צדיק, אבל ישנם עובדות שעל פניו מראות שהוא לא צדיק, אסור לנו לספר את העובדות האלה. מכיוון זאת לא האמת. האמת הוא שהוא צדיק. והעובדות זה דברים קרו במקרה כזה או אחר, בעצם לא מייצגות את האמת. לכן, עוד פעם, תיתן אמת ליעקב. אז ברור לנו שיעקב הוא לא פרייר. מכיוון שהוא מייצג את האמת האמיתית, שיודעת איך להשתנות ואיך לעשות ואיך לא לעשות ואיפה להיות. יעקב הזה לוקח אחד מהאחים, מהבנים שלו, ומפלה אותו לטובה. ואנחנו לא מבינים איך יכול להיות שאבא לוקח אחד הבנים ומפלה אותו לטובה. עכשיו, מה זה מפלה אותו לטובה? יכול להיות מצב שבו אבא מתקשר יותר לאחד מהילדים, כי יותר קרוב לליבו, הולך בדרכו, אבל כולנו יודעים שאבא נורמלי אף פעם לא יראה את זה. גם אם הוא מחבב אחד יותר מאחרים, בגלל שהוא קשור אליו יותר, בגלל שהוא אותו ראש, אבא לא ישנה בין הבנים. ובטח לא ירסות זה בגלוי. והנה כאן, אבא יעקב, קונה כתונת פסים שבולטת לעין ליוסף. למה?
יש
אז?
אני קראתי לך חבב את זה.
כן, טוב מאוד.
אולי ידע שככה צריך לגבי את העניינים.
הוא ששרד את הבית זקנה. כמו שידה חמודות של עשיו.
תכף נגיע לזה גם. אבל מה שאת אומרת זה הכל טוב ויפה.
הוא מנה אותו ותו היורש שלו.
וזה בסדר?
לא.
נראה לכם בסדר? שהוא לוקח אחד מהילדים ומסמן אותו בתור היורש? איך? אבל זה מה שאני אומר, אנחנו צריכים להבין למה הוא עושה את זה. אז מה שאמרתם הכל טוב ויפה, אבל עדיין השאלה נשאלה, הנשארת. זה לא פתר לנו, זה לא נתן לנו תשובה מלאה.
מי שייך למי יעשה מה, מה תהיה באחרית הימים, שהוא בגיל לכם מה יהיה. נראה שככה ההיסטוריה צריכה להתגלגל, ככה ישראל...
זאת לא השאלה. השאלה היא למה הוא לקח את אחד מהבנים והפלא אותה לטובה, הפלא אותו לטובה לפני כולם. זאת השאלה.
אולי ברוח הקודש שיוסף בעזרת שם, זאת לא תהיה גאולה, תהיה...
הכל טוב ויפה. אתה יודע הכל. למה לעשות את זה בגלוי? אתה יודע הכל, אל תעשה את זה בגלוי.
בסתר יהיה יותר טוב, זה לא בגלל רחל.
מה זאת אומרת?
לא שייך לרחל.
הכל שייך להכל, תכף אנחנו רואה. זה, מה שאתם כרגע, כל מה שאתם אומרים, זה מה שהאחים חושבים. אבל זה לא מה שיעקב חושב. האחים חושבים כן, הוא בחר בו, כי הוא המיוחד. הרי עד היום מה היה? אברהם, רק בן אחד ממשיך. יצחק, יצחק, רק בן אחד ממשיך. יעקב, עכשיו מה יקרה? גם רק בן אחד ממשיך. ומי ממשיך? במי הוא בחר? ברור לנו במי הוא בחר. ביוסף. עכשיו, מה הבעיה? בסדר, הוא בחר בו, אתם אחים קדושים. למה אתם רוצים להרוג אותו? למה להרוג אותו? אז אבא בחר בו, מה לעשות? זה החיים. הבעיה היא שהם רואים ביוסף גאוותן, מלשן, וזה לא האדם המתאים לתפקיד. והתפקיד שמדובר בו הוא תפקיד בעל חשיבות עליונה. והאחים הקדושים אומרים ומחליטים, אם זה מה שקורה, אנחנו צריכים למנוע את זה. וגם את זה הם לומדים מאבא. כי הרי אבא, מה אמרנו לפני כמה דקות? גנף את הברכה מאח שלו, וקנה את הבכורה בנזיד עדשים, כי הוא היה צריך לעשות את זה. אז הם, הבנים של אבא, גם אנחנו צריכים לעשות משהו. לא ייתכן שהשרביט יעבור ליוסף. אם הוא היה מתאים, אנחנו מרים ידיים, זה העולם. אבל הוא לא מתאים. חייבים להשמיד אותו. כי אחרת, התוכנית האלוקית לא תתקיים. ולפעמים כשרואים מצב כזה, צריך לפעול. זה מה שהאחים רואים. אז הבנו עכשיו מה האחים רואים. אתם הסברתם את זה גם יפה מאוד. אבל נחזור עוד פעם ליעקב. אם יעקב... שיודע שהאחים הם הממשיכים ולא אחד מהם. אז למה הוא בוחר באחד מהם? ולמה הוא קונה לו קטונת פסים? אז אתה ענית ואמר, הוא היה בן סכונים. עכשיו, מה זה בן סכונים? בן סכונים זה היה מקצוע. זאת אומרת, היה אחים שהם הלכו, איפה, מה הם עשו כל היום? עבדו, צריכים בגדי בית, בגדי עבודה. אבל מי שמשרת את אבא בבית, מה הוא צריך? צריך בגדים יפים, כמו בגדי עשיו. החמודות. זאת אומרת, הוא צריך בגדי א', ולכן נתן לו קטונת פסים, אבל אם אנחנו נשים לב, זוהי לא הבעיה היחידה, מכיוון שקטונת הפסים יכול להיות שעברה. על מה? התורה אומרת לנו שזה לא רק קטונת הפסים. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. זאת אומרת, הקטון את הפסים הוא עשה כי הוא בן זקונים. אבל למה אהב אותו יותר מכל בניו?
יבן של רחל.
וזה מתאים? ליעקב הצדיק? מה?
הוא למד איתו תורה.
למה הוא לא למד עם אחרים? עכשיו, איפה תמונה התשובה? תשימו לב דבר מעניין. תגידו לי, אתם רואים את זה, בולט לעין. וישב יעקב בארץ מגורי אבי בארץ נען, אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את רחל בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דברתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. שמתם למשהו מוזר כאן? נקרא עוד פעם?
בן זקונים הוא לו,
עוד משהו?
אלה תולדות יעקב, יוסף.
כן.
למה לא כל
האחים? יפה. עוד דבר?
סליחה, כבוד הרב, בנימין הוא היה כאן,
יוסף היה לפני בנימין. אז לזה יש גם כמה תשובות יפות. א' כל, אומרים שהוא כבר תפס את הג'וב, והיה הבדל גדול בין בנימין ליוסף. דבר שני, כשיעקב רואה את בנימין, במה הוא נזכר? כשיעקב רואה את בנימין, במה הוא נזכר? באיזה צורה? שהיא מתה בגללו. בזמן הלידה שלו, מתה אשתו האהובה. אז איך הוא יכול להיות בן זקונים? מה, כל פעם הוא יראה אותו מול העיניים, יזכר ברחל? לכן יוסף בן זקונים. עכשיו שעה, אבל לא גמרנו עם השאלות והתמיות. אמרנו כאן גם, התורה בעצמה מעידה, אלה תולדות יעקב יוסף. ולכאורה התולדות של יעקב, יש 12 אחים, מה זה? למה רק יוסף? אז התורה כאילו בעצמה בחרה ביוסף, להיות ממשיך דרכו של יעקב. מה? זה התורה אומרת, אלה תולדות יעקב יוסף. לא יעקב אומר, התורה אומרת, אלה תולדות יעקב יוסף. אבל, אתם לא שמתם לב לעוד נקודה. אני אקרא עוד פעם ותגידו לי אם אתם שמים לב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, משאבים, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים.
אמרת שהוא רואה, אמרת שהוא יוסף בן אבא שלו לומד, תורה. איך הוא נהיה רואה?
עוד משהו? חבר'ה, אתם לא שמים לב, יש כאן שינוי דרמטי. בהתחלה כתוב יעקב, וזה נהפך לישראל. זה שינוי מדהים. פעמיים כתוב, נכון, בכוונה, שתראו שזה כמה שזה נמצא שם ולא רואים את זה. ויעקב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף, ופתאום, וישראל אהב את יוסף. ויעקב אהב את יוסף. מה זה בישראל?
לא, זהו, זה. אז הוא שינה את שמו המלאך.
כן.
לא יעקב יקרה עם
ישראל. נו, כן.
זהו, אני לא רואים שמאותו זמן הופך להיות השם ישראל. פעם
הופיע
יעקב ופעם ישראל.
את עונה על השאלה או שאת שואלת עוד שאלה? לא. אני סתם, אני צוחק. כאילו,
כשאנחנו נעשה כמו יש, כשאתה בא לראות אותו שיעקב, אבל יעקב מוזכר, יש מגמה כביכול
בתאי.
רק צריך לבדוק מה המגמה.
יפה. חייב להיות סיבה, חייב להיות סיבה לשימוש ביעקב וישראל. כי אחרת התורה לא הייתה מראה לנו באותה פרשה, צמוד, שינוי מיעקב לישראל, אומר האור החיים הקדוש.
זה עם ישראל.
נכון? זה עם ישראל. לא, אבל אחר כך עוד פעם התורה משתמשת ביעקב. יש פעמים שמשתמשים בשם יעקב, יש פעמים שמשתמשים בישראל. מסביר האור החיים הקדוש ואומר, ברגע שהתורה משתמשת בשם יעקב, זה מדובר על היהודי הנודד, זה מדובר על צרות, זה מדובר על בעיות, זה מדובר על ישראל בדרגה הנמוכה. ברגע שהשם ישראל, על מה מדובר? על דרגה גבוהה, על שררה, על מלכות, על רוחניות גבוהה. זאת אומרת, שאם התורה בחרה להתחיל את הפרשה ויעקב, ופתאום דווקא בקטע הקריטי הבעייתי, של להעדיף אחד מהבנים על האחרים, התורה אומרת, איך קוראים לו? ישראל. זאת אומרת שמדובר כאן על דרגה גבוהה ביותר. זאת אומרת, האהבה הזאת המיוחדת, היא אהבה רוחנית, של שררה, היא אהבה רוחנית שהתורה מגדירה אותה בדרגה גבוהה. זאת אומרת שמה שעושה כאן יעקב זה טוב או רע?
טוב.
טוב, מצוין. אז בוא נבין. בוא נבין מה קרה כאן. אומר לעצמו יעקב, הרי יעקב היה נביא, יעקב ידע ברוח הקודש דברים. לכן כותרת הבא, אלה תולדות יעקב יוסף. יעקב מסתכל על יוסף ויודע שיוסף הולך לעבור את מסלול החיים שלו קופי. ולכן אומרת אותה, אלה תולדות, תולדות זה לא רק בנים, תולדות זה גם מה עברת בחיים. אז מה אומרת לנו התורה? עכשיו בוא נסתכל ככה. אלה תולדות יעקב, זה מה שעבר יעקב בחיים. מה הוא עבר? יוסף בן 17 שנה. מהרגע הזה מתחיל מסלול חיים של יוסף שמקביל למסלול החיים של מי? של יעקב.
סליחה, למי
יש
ועדה בחוץ? זה חוסם את הבת של דבורה.
סליחה?
סליחה,
רק התחלתם. יעקב, האחים שלו שנו אותו ורצו, האח שלו, הוא רצה להרוג אותו. מה עם יוסף? אותו דבר. יעקב נאלץ ללכת מהבית, גם יוסף נאלץ ללכת מהבית. יעקב נאלץ מצא קלה במקום רחוק, גם יוסף מסק עליו במקום רחוק. וכן אם אנחנו נלך, המדרש תנחומה מביא את זה, ומביא את ההקבלה. כן, לא, כן, המדרש תלכו עובר שלב שלב ומראה את ההקבלה בין יעקב לבין יוסף. אז מה בעצם עושה יעקב? יעקב כאשר הוא מבין וקולט את התמונה, הוא מבין שהוא צריך לצייד את הבן שלו עם כלים מיוחדים שהאחים האחרים לא צריכים. ולכן וישראל אהב את יוסף מכל בניו. בגלל אהבתו לכולם, לא רק ליוסף, אבל ישראל בקטע הרוחני, בקטע של ההמשכיות, הוא חייב לקחת את יוסף הצידה ולתת לו את הכלים המתאימים. וזה בעצם מה שהוא עושה כאן. עד כדי כך, שכשהם באים ואומרים לו, חיה רעה אכלתו, הוא לא מתפלא על העניין שהוא נעלם מהבית. והוא גם כנראה לא כל כך מאמין להם שחיה רעה במובן הגשמי אכלה אותו. וימיין להינחם. וידוע, הגמרא אומרת, שגזרה על המת שמשתכח אחרי 12 חודשים, אחרי שנה. עכשיו, מה זה משתכח? לא ששורכים אותו, אבל הצער. וכאן, ממיין להינחם. זאת אומרת, שיוסף חי או מת.
חי.
אז מה הבעיה? הוא אומר חיה רעה חלטו, ואומר עוד דבר היום. ויקרא יעקב שמלותיו, היה שמשק במותיו, והתאבל על בנו ימים רבים. ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. עכשיו תשימו למה הוא אומר. ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה. מה זה שאולה? גיהנום. יעקב חושש מגיהנום? בגלל שחיה רעה אכלה את הבן שלו? מה הקשר בכלל?
בגלל שהבן נשתלתה, הוא יודע שאתה מרדת מושלם, כל הבנים מושלמים.
ניצצה בו רוח הקודש, אומר רשי, וראה את המעשה עם אשת פוטיפר. זה החיה רעה אכלתו. והוא פחד וחשש, גם מה שאתה אומר זה יפה, אבל כאן אנחנו מדברים על הרובד אחר. הוא פחד וחשש, שיוסף לא יעמוד בניסיון. ולכן אם הוא נופל, זאת אומרת שיעקב לא חינך את הילד שלו, והכלים שהוא נתן לא היו טובים. ואז הוא ירד שאולה, הוא ילך לגיהנום, כי הוא לא ביצע את התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא גילה לו, הבן שלך הולך להמשיך את הדרך שלך. הוא הולך לעבור מסלול ייסורים קשה ביותר. התפקיד שלך זה לחנך אותו. וזה מה שהוא עושה. אבל כאן חס ושלום, כנראה הוא נכשל. ואם אתם תשימו לב, אנחנו נראה את זה בשבועות הבאים, שכאשר באים ואומרים לו שיוסף חי והוא מושל במצרים, מה קורה? הוא לא מאמין. למה הוא לא מאמין? מה, הם משקרים אותו? מה הם שקרים אותו? וירא את העגלות, ופתאום ותחי רוח יעקב אביהם.
בדיוק הפסיקו ללמוד באותו...
כאשר הוא אומר לו, הוא מושל במצרים, אומרים לו, לא מושל במצרים, מבחינה אומר, מושל במצרים, וואו, וואו, זה מה שחסר לי. הוא עוד לא רק שהוא בתוך התומה, הוא עוד מלך התומה. אז אני אבוד לגמרי. אבל ברגע שהוא רואה את העגלות, והם מסבירים לו הבנים, מה זאת אומרת? הבן אדם שובר כשרות, הבן אדם מושל במצרים. הוא מושל בתומה, גם שם לא נותן לתומה לקהל. הוא אומר, או, ותחי רוח יעקב אביהם. וכל זה מתחיל כאן. שיעקב מפלה את יוסף משאר בנים, לא בגלל סיבה אגואיסטית או פיזית או רגשית, אלא מסיבה רוחנית, לתת ולצייד את בנו יוסף בכלים המתאימים. זה הסתכלות של יעקב, מה?
שאלו את זה.
איך? לא, אמרנו, דברנו על בנימין, שלא יכול להיות בן זקונים, כי ברגע שהוא מסתכל על בנימין, הוא נזכר ברחל שנפטרה בזמן הלידה. זאת אומרת, עכשיו הבנו את הנקודת מבט של יעקב, הבנו נקודת המבט של האחים, אבל חסר לנו להבין נקודת המבט של יוסף. מה הכוונה? יוסף, עם כל הכבוד לו, יודע שהאחים שונאים אותו. הולך ומספר להם חלום, שבחלום הזה מה רואים? שהוא רוצה... אני אומר לכם, אם אתם קצת עם שכל בראש, הייתם מספרים חלום כזה לאחים שלכם?
לא.
עכשיו, לא עוד, אומרת הגמרא, שפתרון החלום הולך אחרי הפותר. זאת אומרת, בן אדם חולה, זה נקודה מאוד מעניינת וקצת כואבת לשמוע, זה קצת, בוא נגיד, מרגיז אפילו, כי אנחנו תמיד חושבים שחלומות יש להם משמעות, ואם יש להם משמעות, יש להם משמעות אחת. אבל הגמרא אומרת לא. החלום הולך אחרי הפתרון. מה הכוונה? אם בן אדם חולם חלום והולך, והגמרא שם מספרת על אחד שהלך ופתרו לו חלומות ב-20,000 צורות, והכל התגשם. זאת אומרת, אם אני הולך עכשיו, ועשרה אנשים פותרים לי את החלום, וכל אחד פותר אותו בצורה אחרת, הכל יקרה לי. כל עוד, זה לא נוגד אחד את השני. אם זה נוגד אחד את השני, הפתרון הראשון הוא תופס. זאת אומרת, מאוד מעניין. אם אני אלך למישהו שיפתור לי את החלום לרעה, אז מה יקרה?
רע.
רע? אם אני אלך שיפתור לי לטובה,
טוב.
טוב. אז אם אני צריך עכשיו מישהו שיפתור לי את החלום, לאן אני אלך? למי שאוהב אותי, מי ששונא אותי.
מי שאוהב אותך.
לאן הולך יוסף? מה, הוא נורמלי?
מוזר.
הוא נורמלי? אתה הולך לספר את החלום שלך לאחים ששונאים אותך? אבל מי זה? על מי אנחנו מדברים כאן? זה יוסף הצדיק.
אבל הוא תמים, הוא אוהב תמים.
זה לא תמים, זה יוסף הצדיק, לא תמים. יוסף, אין הרבה דמויות בהיסטוריה שנקראו צדיקים. אחד מהם זה יוסף הצדיק, אחד מהדמויות הבודדות. יוסף הצדיק. לכל אורך הדרך, הוא אף פעם לא שונא את האחים שלו. הוא מחזיר אהבה תחת שנאה. וגם כאשר מגיע יום התשלום, הוא לא משלם להם במטבע שלהם. להפך, הוא רק מנסה לפרגן ולעזור. וגם כאן, בפרשה שלנו, כשהוא הולך לחפש את האחים, הוא אומר את אחד המשפטים הכי חזקים בתנ"ך אולי. את אחי אני מבקש. וואי, איזה משפט זה. מה זה את החי אני מבקש? אני יודע שהם לא כל כך אוהבים אותי, אבל אני מבקש להיות איתם. אני מבקש את החיבור, אני מבקש את החשר. ולכן הוא הולך ומספר להם את החלומות. הרי מי טיפש? סיפרת חלום אחד, השנאה התגברה, עכשיו אתה מגיע עם עוד חלום. שבחלום הזה כבר לא רק הם משתחווים, גם האבא והאימא. אז לא מספיק ששנאו אותך בחלום הראשון, גם את החלום השני אתה מספר להם? מה, אתה מפגר לגמרי? פעלה זה יוסף הצדיק, זה לא מפגר. זה יודע העניין. אז מה הולך כאן? אבל זה בדיוק העניין, זה יוסף הצדיק. הוא אומר, אם אני אבוא לאחים, ואני אספר להם את החלום שלי, מה הם יחשבו? שאני חושב שהם אוהבים או שונאים? הרי גם הם יודעים את זה. הם יבינו שאני חושב שהם אוהבים אותי. ואני בטח אוהב אותם, כי אחרת לא הייתי בא אליהם להגיד להם את החלום. ולא עובד פעם ראשונה, הוא לא מתייאש. גם פעם שנייה הולך אליהם. אולי יבינו. כי הרי כל הבעיה כאן, בפרשה שלנו, היא תקשורת. אם היה תקשורת בין כל הדמויות, לא היינו שואלים את השאלות האלה. כשהוא מגיע אליהם, קודם כל, לא יכלו לדברו שלום. זאת אומרת, לא מדברים איתו בכלל. הוא מספר להם את החלומות, הם לא מדברים איתו. וכשהוא מגיע אליהם, ויראו מרחוק, ובטרם יקרב, הם כבר מכסים איתו את החשבונות. זאת אומרת, הם אפילו לא נתנו לו צ'אנס להתבטאות. זאת אומרת, יש כאן בעיית תקשורת. זה לימוד עצום. כשאנחנו מסתכלים על מישהו וחושבים מחשבות, לא לשמור בפנים, ולא לא לתת לו את האופציה להסביר את עצמו. להתקשר, להתחבר. וזה מה שיוסף מנסה לעשות כל הזמן. אבל האחים לא מבינים. הם רואים את התמונה האחרת לגמרי. כמו שהסברנו. עד כדי כך שהם מוציאים לו דין רודף. בלי לדבר איתו. בלי לשמוע את הצד שלו בכלל. ועל זה אנחנו משלמים עד היום. מכירת יוסף. יום כיפור, תשעה באב. צדיקי עולם נהרגו בגלל החטא של... עשרה הרוגי מלכות, בגלל החטא של מכירת יוסף. אז עכשיו הבנו דבר נפלא. ראינו את נקודת המבט של יעקב. ראינו את נקודת המבט של יוסף, וראינו את נקודת המבט של האחים, וגם הבנו שהייתה כאן בעיה של תקשורת. שזה ליבוד עצום. כל המטרה שלנו זה להתחבר אחד לשני. זה המטרה של זוגיות, זה המטרה של מניין, זה המטרה של כלל עם ישראל, זה המטרה של להיות חלק מהכלל, זה המטרה של נרות חנוכה. נר איש וביתו, שהנר יאחד את כל הבית. והאור יפרוץ החוצה, לרחוב. אז זה בדיוק משמעות, הוא חשב לעשות שלום. הוא חשב שאם הוא יבוא ויספר להם את החלום, הם יבינו שמה פתאום הוא מעיז לבוא אלינו לספר את החלום, אם אנחנו שונאים אותו. אז כנראה שהוא חושב שאנחנו אוהבים אותו. וגם הוא אוהב אותנו, כי אחרת לא היה בא לספר לנו את החלום. זה מה שהוא חשב. או רצה לחשוב. עובדה שכאשר הוא הולך בשליחותו של אבא שלו, למצוא את האחים והוא לא מוצא אותם, מה היה עושה בן אדם נורמלי עכשיו? תחזור הביתה, תגיד לי מה אתה רוצה. כי במקום הזה הייתה, אם הצילו, שתי האחים הצילו את דינה אחותם, נקמו את, את ה... לכן הוא אמר לעצמו, שם הייתה אחוות אחים. אולי שם התעורר האחווה עוד פעם, רק הבעיה היא שהם לא היו שם. הם עזבו את המקום. ולא רק זה, הוא היה גם שליח מצווה. ושליחי מצווה אינם ניזוקים. רק הבעיה היא שברגע שהוא לא הלך לאן שאבא שלו שלח אותו, הוא כבר לא היה בתקן שליח מצווה. אז ההגנה הזאת גם נעלמה. אבל זה לא עוצר אותו. חבר'ה שהולכים וזורקים את הבן אדם הזה לבור, עושים איתו מעשים. איך הוא מתייחס? מה התגובות של יוסף? כלום. הוא מקבל את הגזרה משמיים. ויש עוד דבר תמוע. תשימו לב, דבר מוזר. אלה שאמורים לאהוב את יוסף, שונאים אותו. אלה שאמורים לשנוא אותו, אוהבים אותו. הוא מגיע לבית אדוניו המצרי, אוהבים אותו או שונאים אותו? אוהבים אותו. הוא עם שר בבית הכלא, אוהבים אותו. פרעה מלך מצרים אוהב אותו. והאחים שלו שונאים אותו. מדהים. פרשה מדהימה. רק כדי קצת לעמוד על עוד איזושהי נקודה מאוד מעניינת בפרשה. תשימו לב, בחלום השני, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו ואומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך. ומה מסביר רשי?
כבר מתה.
אבל זה כתוב, זה כתוב כאן. מה? למי? מי האמא של יוסף? נו, אז איזה אמא הוא מדבר? אבל זה אומר לו, לא יכולים לבוא, למה? תשימו לב, כאן אנחנו לומדים עוד דבר יפה. יש בתורה המסודרת בפסקאות מסוימות. אם אני משנה את זה, אני מגלה משהו אחר. מגנת הנסתר. תראו כמקם. תשימו לב. מה החלום הזה אשר חלמת? אשר חלמת, תשימו לב. אשר, תורידו את האלף. תורידו את השין. מה נשאר? רש. מילה הבאה. חלמת. מה שתי האותיות הראשונות? תחברו את הרש לחת ולמד, מה יש לכם? רחל. יפה. אחר כך כתוב מם וטף. תוסיפו את ההי של המילה הבאה, מה יש לכם? רחל מתה. זאת אומרת, בתוך הפסוק עצמו, רמוז, מה החלום הזה שחלמת? בוא נבוא, אני ועמך מתה, רחל מתה. עכשיו רחל מתה, בוא נבוא. תשימו לב עכשיו, אני קורא את זה ככה. רחל מתה. בוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות. זה מה שכתוב כאן. כתוב בפירוש. רק סברו את האותיות אחרת. רחל מתה. בוא נבוא אני ועמך להשתחוות אליך. הרי רחל מתה. עוד נקודה מעניינת. המכירה הזאת של יוסף לישמעאלים לא מובנת לחלוטין. אם תשימו לב שם את גלגלות של דברים שאנחנו פשוט לא מבינים מה הולך כאן. תשימו לב. מדיינים, אנחנו הסברנו את זה פעם. יש מדיינים, ישמעאלים, לא מובן לנו.
הסוחרים, העם אחד מחר בשני. ואחר כך, והוא אומר, הוא אומרים שהוא היה בבור, הוא הלך לפקוט לאימא שלו, הוא מאוד בקה לרחל, והיא עזרה לו מאוד.
רש"י פותר שם את הבעיה של מי זאת האימא, הקמת האימא.
מי זה מה?
הוא פותר מי זאת, במקום האימא שלו, במקום רחל. רש"י אחר כך.
נובילה.
כן, לא, לא משנה, לא, אני פשוט כרגע נכנס ל... יש, על כל מה שאנחנו מדברים כאן יש עוד מיליון פירושים ודברים, אנחנו ברוך השם יכולים לשבת כאן מהבוקר עד הערב, שבוע שלם ולא נגמור. נקודה עוד נקודה מעניינת, דיברנו על המחירה, שזה גם, תראו איך שהתורה כותבת דברים, ואנחנו פשוט קוראים ולא שמים לב. לפעמים הפתרון הוא ממש פשוט, כאן האור החיים הקדושים שלנו נותן פירוש נפלא לעניין הזה, תשימו לב.